מועדים לשמחה לגאולה שלמה. אתמול הרב ויצן דיבר על הקשר בין גאולת מצרים, ההתבננות בגאולת מצרים, לקשר לגאולה עתידית, לגאולת משיח. כמו שנאמר, כי ימי צאתך מארץ מצרים ראינו נפלאות. אבל יש פסוק אחר בירמיה ששם את הדגש דווקא על נקודת ההבדל בין גאולת מצרים לבין הגאולה העתידית. ואני רוצה שנתעכב במקצת בזמן שלנו עד שנשמע את הרב בעזרת השם, ברשות הרב, הרבנים. התעכב קצת להתבונן ביחס הזה בין גאולת מצרים והשוני בינה לבין הגאולה העתידית. המהר"ל בהקדמה לנצח ישראל מביא על אותה נבואת ירמיה, הנה ימים באים לא יאמרו חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שמה. על הפסוק הזה אומרת הגמרא במסכת ברכות, אמר להם בן זונה לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? ועל הכתיב, הנה ימים באים, אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים, אלא שתהה שיבוד גלויות עיקר ויציאת מצרים תפלה. זאת אומרת, יש פה עכשיו ציור של גאולת מצרים, שאנחנו כולנו יודעים עד כמה גאולת מצרים היא מרכזית מבחינת החיים שלנו. זאת אומרת, כל מועד הוא מועד שיש לנו, הכל זה זכר ליציאת מצרים, שבת זה זכר ליציאת מצרים. הכל למעשה מתנהל מתוך זיכרון של יציאת מצרים. אז מה הכוונה? אז אומרים חכמים לבן זומא, זה לא שתעקר יציאת מצרים. יציאת מצרים לא יכולה לעקר, ועוד מעט המהר"ל מסביר למה. היא לא יכולה לעקר, אלא מה? מבחינת המרכזיות, המרכז הולכת להיות הגאולה העתידית, והעניין הזה של יציאת מצרים זה תפל, זה מה שנקרא חזי להצטרופה. מסביר המהר"ל, מה הסיבה לכך? אז פה הוא מעריך לדבר על העניין הזה של סיבה ומסובב, שלמעשה כל דבר, כאשר יש לו סיבה אמיתית, אז הסיבה האמיתית היא סיבה עצמית שהיא לא יכולה לפקוע. כיוון שגאולת מצרים היא סיבה אמיתית, לכן היא לא יכולה לפקוע. ועל כך אומר המהר"ל בהמשך, כי מן המדרגה שקנו ישראל כשיצאו ממצרים, קנו עוד מדרגה יותר עליונה. ואם לא שיוציאן ממצרים ולקח ישראל או לעם, לא זכו לאותה מעלה עליונה שיקנו לעתיד. זאת אומרת, לעולם כל מעלה שיקנו, הכל זה מחמת אותה מעלה ראשונה שמה היא? שעם ישראל הופך להיות עם. זאת אומרת, העובדה שעם ישראל הופך להיות עם, זה אחרי זה הסיבה לכל הטבה עתידית שהקדוש ברוך הוא ישפיע על עם ישראל שפע של טוב. הכל נובע מתוך אותו יסוד, אותו בסיס. הבסיס הזה של יציאת מצרים. מרן הרב, על הפסוק הזה, בקבצים, בקובץ א', סעיף תפתת זין, נותן לנו העמקה נוספת. ואומר כך, אני שמחתי מאוד שראיתי את המאמר הזה של הרב בקבצים. הניסים מבארים הם את האמונה האלוקית, שהיא מימה לכל גבול, והשלמות האלוקית נקבעת על ידי אמונה קדושה זו בנפש. וכשתגמר לגמרי האמונה, או שתגמור לגמרי האמונה את תפקידה, ותוציא את הנשמה לאורה, אז לא תהיה צריכה לעצמיות האמונה בניסים ולזיכרונם. אבל אין השלמת האמונה ברום קודשה באה, כי אם על ידי קביעות קשר האמונה בניסים בפועל ויציאת מצרים. והניסים הכרוכים בה היא יסודם, שממשכת והולכת עד ימות המשיח. ואת הבסיס הראשוני שקורה במעמד ביציאת מצרים, זה בעצם השרשת האמונה. התנאי להשרשת האמונה, התנאי היסודי להשרשת האמונה, זה הבירור שאנחנו למעשה, הקדוש ברוך הוא מופיע עלינו ניסים. מה הכוון הניסים? אנחנו לא מוגבלים. אין הגבלה. הקדוש ברוך הוא, הקשר בינו לבין עם ישראל, הוא קשר לא מוגבל. הוא קשר שהוא לא רק קשר טבעי. הוא קשר ניסי. הוא קשר פעילי. הוא מעבר לסדר הרגיל של הטבע. זה למעשה הבסיס לאמונה. אנחנו רואים שהכוזרי, כאשר רוצה להתחיל ולבהר את יסודות האמונה, יש לו חמישה עיקרים מרכזיים. העיקר הראשון של הכוזרי זה יציאת מצרים. זה היסוד הראשוני של ביטוי של אמונה, שהקדוש ברוך הוא משדד מערכות בשביל עם ישראל. זה הבסיס הראשוני של האמונה. זה יציאת מצרים. רק אחרי שההכרה הזאת שלנו, שהקדוש ברוך הוא מעבר לטבע, הוא שולט בטבע, הוא יכול לשנות את הטבע, אז אנחנו באמת יכולים להשריש את האמונה בליבנו. כך אומר מרן הרב. אלא מה? אחרי שהגענו לאותה מדרגה שהאמונה הזאת מושרשת בליבנו, כל הזמן אנחנו מזכירים יציאת מצרים, מזכירים את יציאת מצרים, אומר מרן הרב, יש פה מדרגה נוספת. מה קורה אחרי ימות המשיח? שאז לא תהיה יציאת מצרים עוד ליסוד עיקרי, כי אם או תפל העיקר, או דבר שכבר שימש את תפקידו לגמרי. לא יהיה צורך להזכיר יציאת מצרים. אולי בחינה שכל המדעות מתבטלים. למה? הרי, מה יותר מיציאת מצרים? אומר מרן הרב, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם וישובו על אדמתם. והאורם שיחית תשיב את הזוהר העליון של האדם לאיתנו. ותהיה לכן גבוהה מכל התגלות אלוקית שעד כה. עד שאפילו תורה שבעולם הזה הבלו כלפי תורתו של משיח. אפילו הופעה של התורה כמו שאנחנו מכירים, היא תהיה הבל בפני תורתו של משיח. וזוהר עליון של אדם הראשון שואב את טל חיי קדושתו ואושרו מן ההווה ואינו נזקק לשעבר ממעמק הדעת והחיים ולא מן הזיכרון. אדם הראשון לא היה לו זיכרון, הוא היה ראשון. כשנגיע לתורתו של משיח נתחבר לאיזה מדרגה שאנחנו באמת לא יכולים לתפוס אותה, לאיזה מדרגה כל כך עליונה שהיא מעבר ליכולת של הזיכרון. היא לא רק עניין של לזכור דבר, אלא יהיה איזה חיבור פנימי לריבונו של עולם במדרגה כל כך גבוהה, שגם הופעת התורה תהיה הופעה של תורה, של חידוש גדול כזה, שכבר לא יהיה צריך להזכיר יציאת מצרים. מציאות חדשה, הופעה חדשה. אבל יש קושי שיוצא שקיבוץ גלויות, שזה הפסוק שאנחנו מדברים, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, קיבוץ גלויות, אז אין את הופעת הנס. אין ניסים. הכל יהיה באיזה אופן. לא צריך דווקא שיהיה אמצעות של נס, כי אמונה כבר תהיה חקוקה בליבותינו. אלא תהיה איזה הכרה אחרת של קישור לריבונו של עולם. זה לא צריך להיות דווקא לידי ניסים מוחשים, כך אומרנו מרן הרב, שזה מה שיהיה לעתיד. לא יצטרכו את אותם ניסים מוחשים. אנחנו כאשר אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום, מה הביטוי שאנחנו אומרים? השיבה שופטינו כבראשונה, ובהמשך, וסנס לקבץ גלויותינו. וסנס לקבץ גלויותינו. אז עכשיו אני לא מבין. אם באמת הנקודה של קיבוץ גלויות היא כל כך גדולה, שלא צריכים בכלל לדבר על ניסים, אז למה צריך להזכיר בתפילה את העניין של נס והשיבה שופטינו בקיבוץ גלויות? באמת אפשר לראות שחז"ל מביאים פעמיים מדרש, פעם ראשונה במסכת ברכות בדף י"ג, מראה ידועה, ופעם שנייה בילקוט שמעוני בירמיה על הפסוק שעליו אנחנו מדברים, על העניין שלא יאמר עוד לגבי העתיד, אבל יש הבדל בין שני המקורות הללו. מקורות דומים, אבל קצת שונים. במסכת ברכות אומרת הגמרא, הנני עושה חדשה, אתה תצמח, תני רבי יוסף, זו מנמחי גוג ומגוג. משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצול ממנו, והיה מספר והולך מעשה זאב. פגע בו ארי וניצול ממנו, והיה מספר והולך מעשה ארי. פגע בו נחש וניצול ממנו, שכח מעשה שניהם, והיה מספר והולך מעשה נחש. אף כך ישראל, צרות אחרונות משכחות את הראשונות. מה הרובד הראשון שאנחנו מדברים בגוג ומגוג, מדובר לגבי הגאולה העתידית, שבעצם יש הרבה קשיים, יש הרבה צרות, וככל שהצרות מתגברות, אז הסיפור הוא לגבי הצרה היותר כבדה. אנחנו קשה לתאר. ברוסיה, שם ראשי מרכב, היה צורר גדול בשם מכנו, שהוא רצח כ-100,000 יהודים. כ-100,000 יהודים. קשה לתאר בכלל. זה לא היה לפני כל כך הרבה שנים. זה היה לפני 100 ומשהו שנה. אני חושב שאולי אחוז נכבד מהאנשים פה אפילו לא יודעים על כך. למה? כי אחרי שאנחנו עברנו את יום השואה לא מזמן, אז אנחנו כבר לא זוכרים את זה. אנחנו לא זוכרים. צרות אחרונות משכחות את הראשונות. המציאות שכשהצרות הן תוקפות זו אחרי זו, אז הקושי הוא גורם שאנחנו זוכרים את הצרה האחרונה. וזה העניין של הנחש, שוכח מעשה שניהם וזוכר רק מעשה נחש. בלקוט שמוני יש את אותו משל, אבל הוא מופיע בפן החיובי. מה הפן החיובי? דובר פה על גדלותו של רבי אלעזר בן עזריה. מדברים כמה אין דור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו, ואז מביאים מימרה של רבי אלעזר בן עזריה, מימרה שנייה פה. כלל זה דרש, לכן הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר, יאמר עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל ממצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא. משלו משל למה הדבר דומה? לאחד שהיה מתאווה לבנים ונולדה לו בת. הוא רצה באופן כללי ילדים. ונולדה לו בת. והיה נודר בחיי הבת. כל פעם כאשר הוא רצה לתת תוקף, אז מה היה הדבר הכי יקר לו שהוא רצה לדור בו? היה נודר בחיי הבת, כי זה הדבר הכי יקר לו. נולד לו בן, הניח את הבת והיה נודר בחיי הבן. נולד לו גם בן, אז רגע, מה, הוא כבר לא אוהב את הבת שלו? הוא אוהב את הבת שלו, הוא התפלל. אבל הוא כבר הולך ונודר בחיי הבן, כי זה כבר, זה הנקודה המרכזית. ממשיך המדרש ואומר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, משלו משל לבד דבר דומה, לאחד שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצול ממנו, והיה מתנה ניסים שנעשו לו בזאב. חזר ופגע בו ארי וניצול ממנו, והיה מתנה ניסים שנעשו לו בארי. וכן הוא אומר, אל תזכור ראשונות וקדמונות אל תתבוננו, אל תזכור ראשונות זה שיעבוד מצרים, וקדמוניות אל תתבוננו זה שיעבוד מלכויות, הנני עושה חדשות, אתה תצמח, זו מלחמת גוג ומגוג. זאת אומרת, יש נקודה נוספת. זה לא רק שכל פעם שאנחנו נתקלים, שעם ישראל חווה איזה התמודדות, יש פה איזה מציאות של צרה שצריך לשכוח. יש גם מציאות של נס. כאשר עם ישראל, שימו לב את הביטוי של חז"ל של רבי שמעון בר יוחאי, יש פה ביטוי של נס. כשעם ישראל למעשה עובר איזשהו קושי ומתגבר עליו, זה לא רק שיש פה צרה שצרות אחרונות משכחות את הראשונות, אלא יש פה למעשה נס שצריך להבין מה עניינו של הנס. מופיע במדרש רבה, בבראשית רבה, על עקדת יצחק. ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים נישא את אברהם. כתיב, נתת לרעך נס להתנוסס מפני קושת סלע, ניסיון אחר ניסיון וגידולין אחר גידולין, בשביל לנסותן בעולם, בשביל לגדלן בעולם. כנס הזה של ספינה. יש נס שעניינו לא שינוי הטבע. יש נס שעניינו כמו דגל. שאו ציון הנס ודגל, שזה שיר כזה, לא יודע מה מקור, אבל... שאו ציון הנס ודגל. נס עניינו בעצם איזשהו דגל שמבטא את הקישור שלנו לריבונו של עולם. עוד מדרגה של קישור לריבונו של עולם. לכן בכל הדורות, כשאנחנו רוצים לבטא את עוצמת הקשר של הבנים לאבא שלהם, אז איך אנחנו מבטאים את זה? אנחנו מבטאים את זה על ידי הזכרת עקדת יצחק. נס להתנוסס, דגל. כך גם בגאולה, יש פה ביטוי, עוד ועוד ביטויים, שמגלים את הקשר בין עם ישראל לבין ריבונו של עולם, וגילוי הקשר הזה בין עם ישראל לריבונו של עולם, זה עוד ועוד גילויים של אמונה, שהם לא צריכים לבוא דווקא על ידי שידוד מערכות, על ידי איזה שינוי הטבע, אלא גם כאשר הדברים מגיעים מתוך איזושהי הופעה שנראית לכאורה כהופעה טבעית, אנחנו יודעים להתבונן ולראות, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, שמי בעצם מוביל את המהלך הזה? מי שמוביל את המהלך הזה ריבונו של עולם, וזה נס, זה נס להתנוסס, זה דגל, דגל של אמונה. כאשר מתבוננים בספר ירמיה, אפשר לראות שהפסוקים הללו, שלא יאמר עוד, שהוציא מארץ מצרים, לאשר מארץ צפון ומשאר ארצות, הפסוק הזה מופיע פעמיים בירמיה. והפרשנים אפילו כותבים, מופיע בפרק ת' זין ובפרק כ' ג', והפרשנים אפילו כותבים שכבר פירשתי. כשמסכים פרק גב ג', אז אפשר לפתוח את המלבים, אפשר להיות, כמו שפירשתי כבר בפרק ת' זין. על פניו, הדברים הם מאוד מאוד דומים. אבל יש הפרש קטן. אני רגע אחד אקרא את הפסוקים, קודם כל עצמם, ואחרי זה את ההקשר שלהם. מופיע בירמיה פרק ת' זין, פסוק י' ד'. לכן הנה ימים באים נאום אדוני, ולא יאמר עוד חי אדוני אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי אדוני אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון עם כל הארצות, אשר הדיחם שמה, והשיבותים על אדמתם אשר נתתי לאבותם. זה פסוק שמופיע, אמרנו, בפרק ת' זין. בפרק כ' ג' מופיע, אני קורא עוד פעם את הפסוקים. לכן הנה ימים באים נאום אדוני, ולא יאמרו עוד חי אדוני אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי אדוני אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר הדחתים שמה וישובו על אדמתם. ממש חזרה. השינוי שיש, שבפרק ת' זין נאמר, כי אם חי השם אשר העלה את בני ישראל. בפרק כ' ג' נאמר, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל. פרק ת' זין נאמר בני ישראל, ובפרק כ"ג נאמר זרע בית ישראל. פה מדובר על הזרע ופה מדובר על בני ישראל. לכאורה, בפרק ת' זין, אותם אלו שגלו, הם אלו שחזרו. אותם אלה שיצאו ממצרים, הם אלו שחזרו. אותם אנשים. זה הביטויים. אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, ולפני זה, אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות. זה המשך. אותו דבר. בפרק כ"ג לכאורה זה לא אותם אנשים. בפרק כ"ג כתוב, אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, ובהמשך, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון ומכל הארצות. הבדל נוסף שיש זה בהקשר של הפסוקים. בפרק ת' זין, ההקשר עוסק בגלות. ואני אקרא כמה פסוקים. ואמרת להם, על אשר עזבו אבותיכם אותי נאום השם, וילכו אחרי אלוקים אחרים ועבדו והשתחוו להם, ואותי עזבו ולתורתי לא שמרו, ואתם ראותם לעשות מאבותיכם, ואינכם הולכים איש אחרי שריעות ליבו הרע לבלתי שמוע אליי, ויתלתי אתכם מעל הארץ הזאת, על הארץ אשר לא יד... על הארץ אשר לא ידעתם, אתם ואבותיכם, ואבתם שם את אלוהים אחרים יומם ולילה, אשר לא אתן לכם חנינה. לכן הנה ימים באים. זאת אומרת, מה ההקשר? ההקשר הוא גלות, עם ישראל חוטא, עובד עבודה זרה, יוצא לגלות, אבל יחד עם זה שהוא יוצא לגלות, הקדוש ברוך הוא נשבע שלעתיד מה יהיה? יחזיר אותם לאדמתם. בפרק כף ג' ההקשר הוא אחר לחלוטין. אני אקרא את הפסוקים. הנה ימים באים נאום אדוני, והקימותי לדוד צמח צדיק, ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ. בימיו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח, וזה שמו אשר יקראו אדוני צדקנו. לכן הנה ימים באים נאום אדוני, ולא יאמרו עוד חי אדוני אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. פה ההקשר הוא הקשר של שבועה שבאה ביחס למלך המשיח, באה ביחס לדוד עבדי. הקשר שונה בתכלית. במקום אחד זה כנגד שיבת שבועה לשיבת ציון, לקיבוץ גלויות, כנגד הגלות הארורה שבאה בגלל החטאים, וההמשך זה למעשה שיבת ציון שעניינה מה? המשך הרמת קרנו של דוד המלך. בעצם בשיבת ציון יש לנו שתי מדרגות. יש בחינה של משיח בן דוד, שזה המצב המתוקן השלם, ויש משיח בן יוסף. משיח בן יוסף. עניינו של יוסף מופיע גם בהרבה אצל תלמידי הגרא, קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות, זה התפקיד הראשוני. ודאי שיש גם דברים נוספים, אבל קיבוץ גלויות זו נקודה עיקרית מאוד. אנחנו יודעים, ואפשר לראות זאת לגבי רחל. רחל, עיקר כוח רחל יוסף. כך אומרים לנו חז"ל. רחל מבכה על בניה. רחל נקברת בבית לחם. למה? כי עניינה של רחל זה ליצור אחדות בעם ישראל. ליצור אחדות בעם ישראל. אומר המהר"ל בפרק ל"ד בנצח על המדרש הידוע, אמרה רחל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גדול לפניך שיעקב בעלי אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי 7 שנים, ובהשלימו אותן 7 שנים הגיע הזמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי, והוקשה לי הדבר מאוד, כי נודע לי העצה, והודעתי לבעלי ומסר לי סימן שיקיר ביני ובין אחותי, כדי שלא יוכל אבי להחליפני, וגמלתי חסד עם אחותי ומסרתי הסימונים לאחותי, ולא קניתי בה, ולא הוצאתי לחרפה ולבושה. ומה אני, שאני בשר ודם, עפר, ואפילו אחי, לא קניתי להצרה שלי, ולא הוצאתי לבושה ולחרפה. ואתה מלך חי וקיים רחמן, מפני מה קנית עבודה זרת שאין בה ממש, והגלית בניי ונהרגו בחרב, ועשו איביהם בהם כרצונם. מיד נתגלגלו רחמיו שהקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל, אני אחזיר את ישראל למקומן. עד הוא דכתיב, כה אמר השם, כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מנה להינחם על בניה כי איננו. וכתיב, כה אמר השם, הנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. וכתיב, ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. אומר המהר"ל, המדרש הזה קשה. וכי בשביל רחל, שקיבלה עליה באהבה, ולא באישה אחותה, לכך אם חל הקדוש ברוך הוא לישראל שעבדו עבודה זרה? בסדר, באמת רחל עשתה מעשה אצילי, מעשה קשה לתאר, מסירות עצומה של אחות ביחס לאחותה. אבל מה זה רלוונטי לעובדה שעם ישראל עבד עבודה זרה וחטא? זה שני דברים שונים. אז מגיע לרחל אימנו ודאי גן עדן עליון, מדרגה עליונה מאוד. אבל מה זה קשור לעובדה שהבנים חטאו? הבנים חטאו, הם צריכים להנש, שואל המהר"ל. אבל ביאור עניין זה, כי בשביל שידעה רחל שיעקב ראוי בפרט לזה שלא יהיה לו אישה אחת. רחל ידעה שיעקב לא אמורה להיות לו אישה אחת. למה? שאם היה ליעקב אישה אחת, היה זרעו שהם 12 שבטים בלתי מחולקים. העובדה שיש ליעקב שתי נשים, זה מה שיוצר את הפיצול בתוך בניו של יעקב. אם הייתה רק אמא אחת, אז הבנים היו מאוחדים. לא היה פיצול. ודבר זה אין ראוי שיהיה בעולם הזה שיהיו ישראל אחד. אנחנו צריכים לברר בעולם הזה את אחדותו של ריבונו של עולם. אם אנחנו כבר מראש היינו אחדותיים, כולנו היינו אחד, אז לא היה מקום לתיקון שעם ישראל צריך לתקן בעולם. לכך קבלה רחל, קיבלה דבר זה באהבה. אף שידע רחל כי עיקר אשת יעקב, והיא ראויה לו בפרט. ידע גם כן שאין יעקב ראוי שיהיה לו אישה אחת בלבד. לכך קיבלה דבר זה באהבה, מאחר שאין העולם ראוי לכך. ומכל שכן השם יתברך שהוא חי וקיים, אף אם עבדו עבודת גילולים, דבר זה מפני שאין העולם הזה ראוי שיהיה בו השם אחד עד לעתיד. זאת אומרת, עניינה של רחל זה בעצם רחל מבינה, רחל וזה כוח יוסף, בתהרתו, בתיקונו, היא מבינה שבסופו של דבר יש כיוונים שונים, ועם ישראל יש בו צדדים שונים. ותפקידו של עם ישראל זה להגיע לאחדות. רחל מתפללת, אומר המדרש, מתפללת שיהיה לה בן אחר למחלוקת. לכן היא רוצה את בנימין. יוסף היא בן אחר, שלמעשה בן אחר למחלוקת. היא מתפללת שירובעם לא יהיה מיוחס אליה. שלא יהיה קשור אליה. רחל רוצה אחדות. רחל רוצה, היא לא סתם, רחל היא אמנו, היא אמא של כולנו. למה אמא של כולנו? כי עניינה זה האחדות של ישראל. היא מוסרת את הסימנים לאחותה, כי היא מבינה שצריך ליצור אחדות בעם ישראל. כך אומר לנו המהר"ל, כך מסביר לנו המהר"ל. מדרגה הזאת, זה קיבוץ גלויות. גם המלבים במקום, על הפסוק, שיגיעו מארץ צפון ומכל הארצות, אומר המלבים, יש פה דבר מדהים בגאולה העתידית שהיא מעבר לגאולת מצרים. בעצם תחשבו כמה גאולות מצרים היו לנו. במצרים כל עם ישראל, כל עם ישראל היה במצרים, כולם יצאו ביחד. בגאולה העתידית אנחנו יוצאים מתימן, אנחנו יוצאים מפולין, אנחנו יוצאים מרוסיה, אנחנו יוצאים מאתיופיה, אנחנו יוצאים מכל מדינה ומדינה אנחנו יוצאים. יש יציאת מצרים מכל נקודה בעולם. כל מקום זה יציאת מצרים שלמה. כשבאים ומדברים עם עולים חדשים, גם בדור הזה, ובוודאי בדור הקודם, כל אחד זה סיפור. אפשר לכתוב ספר יציאת מצרים מכל מקום שיצא יהודי. וכולם מגיעים לארץ ישראל, ואין בכלל שפה משותפת. זה לא כשיצאו במצרים וכולם דיברו את אותו, את אותו, את אותה שפה. אין שפה. ולא רק שאין שפה משותפת, אין בכלל אפילו שפה מדוברת כזאת בפוטנציאל. צריך ליצור שפה. 2000 שנות גלות היה מציאות שהתפללנו ברוך השם. היו ספרי הקודש, אבל לא הייתה שפה מדוברת. וכולם מגיעים ומדברים בשפה אחת. ומוצאים הרמוניה. ומתחברים. פלא. נס להתנוסס. זה באמת דבר מדהים שקשור קודם כל ליציאה מהגלות. זה המדרגה הראשונה. מדרגת יוסף הצדיק. יציאה מהגלות והחיבור שלנו פה. אבל אחרי זה יש מדרגה נוספת. המדרגה הנוספת היא מדרגת משיח בן דוד. משיח בן דוד. מדרגת משיח בן דוד, גם כן נדבר על זה, המהר"ל בנצח, וגם ראינו באותה פסקה, שהוא כתב הרבה פעמים מרן הרב, זה באמת מדרגה פלאית. זה איזשהו שלמות, איזשהו שלמות של המציאות, של קשר עם ריבונו של עולם, של דבקות, של אמונה, שוודאי שהיא יונקת מכל הופעה של תורה, מכל תלמוד ותלמוד שאנחנו לומדים, מכל בירור שאנחנו מבררים. אבל תורתו של דוד המלך זה בחינה שכבר קרוב לעולם הבא. כך אומר המהר"ל. זה כבר קרוב לעולם הבא. מדרגה עליונה מאוד, נישאה מאוד. יש את שיבת ציון במדרגה של פרק ט"ז בירמיה. מה זה שיבת ציון במדרגה של פרק ט"ז? זה שיבת ציון שבאמת קיבוץ גלויות, שכולם חוזרים. בני ישראל יצאו לגלות, ובני ישראל חוזרים מהגלות. זה בני ישראל. בני ישראל היו וחוזרים. אבל יש מדרגה נוספת של שיבת ציון, של קיבוץ גלויות. יש שיבת ציון שעם ישראל חוזר לעצמיות שלו. חוזר לנקודה המיוחדת שלו. זה לא רק שהוא יוצא מעול גויים ומתאחד פה, אלא זה עניינו של משיח בן דוד, זה עניינו של יהודה. יהודה שלח לפניו גושנה, יהודה מבטא את הפנימיות של עם ישראל, את השורש הפנימי. כשדוד המלך רוצה לבנות את בית המקדש, אומר לו, נתן לנביא, כה אשר בלבבך עשה. הרצונות של דוד המלך הם כנגד רצונות של ריבונו של עולם. בסופו של דבר יש עוד חשבונות אלוקיים, לא אתה אלא מנחה, אבל הכל מכוחך. הרצונות של דוד המלך זה דבקות בריבונו של עולם. דבקות פנימית בריבונו של עולם. מדרגה על גבי מדרגה. קומה על גבי קומה, קוממיות. ראש הישיבה מדגיש את הנקודה הזאת שהמדרגה העליונה שאנחנו נזכה לה בעזרת השם, מדרגת משיח בן דוד, זה איזשהו חופש. חופש שהוא לא רק חופש משיעבוד, ברמה שמישהו חיצוני מונע ממני, לא רק חופש בהיבט שאני יכול לעשות, אבל אני צריך להתגבר, אלא חופש כזה שהוא חופש מוחלט, חופש של רצון, שהרצון שלי, אני רוצה מה שריבונו של עולם רוצה. אני רוצה מה שריבונו של עולם רוצה, חופש מוחלט. אצל דוד המלך אפשר לראות באמת במדרש, אומר המדרש, בחוקותיי, הדו דכתיב, וזה אם בחוקותיי תהילכו, הדו דכתיב, חישבתי דרכיי ואשיב הרגליי ילדותיך. אמר דוד, ריבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני, ולבית דירה פנומית אני הולך, והיו רגליים מביאות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרשות. דוד המלך מגיע למדרגה כזאת, זה המדרגה העתידית השלמה, שכל מקום שהאדם הולך, רגליו מוליכות אותו, בסופו של דבר, אל המקומות הקדושים. הרצונות שלו הם רצונות, רצונות עליונים, רצונות של ריבונו של עולם. המציאות הזאת של הרב הדרבין, שזה רצון הרצונות, מתגלה בתוך המציאות, מופיע בתוך המציאות. זו מדרגה דוד המלך, מדרגה עליונה. בדרך כלל, כאשר אנחנו סופרים את ספירת העומר של הימים הללו, הספירה שלנו זה יסוד שבתפארת. יסוד זה בחינת יוסף הצדיק. צדיק יסוד עולם. היסוד, ההופעה, התפארת של מידת היסוד. אבל יש פעמים, השנה, זאת אומרת, זו הספירה שלנו, שאנחנו לא ב-ה' באייר, אלא בעצם ב-ו' באייר, וזה בחינה של מלכות שבתפארת. זה אולי מצד מעלת השבת, שמעבירים, שמגיעים לאיזו נקודה כזו של התנצצות של נקודת המלכות. בעזרת השם, שנזכה להופעה שכל הבחינות הללו במהרה בימינו.